שלום חברים, ברוכים הבאים לערוץ טוב. אנחנו בעיצומם של ימים גדולים, ימים אדירים, היסטוריים. הפרק הבא בתנ״ך, אפשר להשתמש פה באמת בהרבה מאוד מינוחים, אבל אי אפשר להתעלם מהמציאות הגדולה הזאת שקורית לנו כאן מול העיניים. ועל מציאות גדולה אני אוהב לדבר עם מורי ורבי הרב אורי עמוס שרקי. שלום הרב.
שלום וברכה לך ולכל הצופים בנו.
תודה רבה, ולפני שאנחנו מתחילים, אני מזכיר לכם שקבוצת הוואטסאפ שלנו מחכה לכם, מתחת לנגן יש קישור, לוחצים, מצטרפים ומקבלים את כל הידיעות הכי חמות ברשת, מהר לפני כולם, יחד עם פרשנויות עמוקות ושיחות מעניינות. אז הרב שרקי, אני אי אפשר להתעלם מהעובדה שאנחנו בעיצומו של הדר, אנחנו נלחמים מול פרס המודרנית, אנחנו מצליחים לעשות נהפוך הוא, ואנחנו יודעים שאנחנו בסופו של דבר אנחנו עם רציונלי, ומיסטיקה זה לא השדה שלנו, ובכל זאת יש פה דברים שהם גדולים מהחיים והם קוראים לנו מול העיניים.
תשמע, קודם כל זה לא מיסטיקה, זה שולחן ערוך מפורש. כתוב בשולחן ערוך שמי שיש לו דין עם גוי ידחה להדר. אז כנראה אז האמריקאים וגם נתניהו החליטו לנהוג לפי השולחן ערוך, אז כך שזה לא מיסטיקה. אלא מה? תאמר שמאחורי כל הלכה של הנגלה יש נסתר, זה ברור, אנחנו מבינים שאנחנו במאורעות גדולים, ואני לא חושב שזה הפרק הבא בתנ"ך, זה פרק שעבר. זאת אומרת, יש פרקים בתנ"ך שנקראים לעתיד לבוא, וזה שהוא שלב הם מפסיקים להיות לעתיד לבוא, הם הופכים להיות עבר. אז, ויש נקודה קצרה של הווה, אנחנו בדיוק בהווה של הנבואות התנ"כיות. אני חושב שאני לא אפתיע אותך אם אני אומר לך שאנחנו בסך הכל במין מלחמת עולם מול כל העולם כולו, והדברים האלה כבר נאמרו בספר יחזקאל. בספר יחזקאל שיש תיאור בפרק למתחת של מלחמת גוג ומגוג, מאוד מעניין, שם יש רשימה של אומות שמצטרפות. והן האומות פרס, כתובה במפורש. הנביא יחזקאל אומר שפרס תהיה שם, וגם פוט, וגם קוש, וגם תוגרמה. והנה כולם מצטרפו. כן?
תחבר לנו את קוש, תוגרמה וכולי למדינות של היום.
חשבתי שאתה יודע, אבל בוא נגיד לך. פוט זה אחד מבני חם, כתוב מפורש, הוא בני חם, קוש ומצרים, הוא פוט וכנען, וזאת בעצם ארץ פונט שמוזכרת אצל הכתבים המצרים העתיקים, הלו היא סומליה. כן, כך ש... כן, וזה מאוד מעניין, אם כן לראות, והגמרא אומרת שחשבנו שפוט נעלמה מההיסטוריה, אבל יחזקאל החזיר אותה. אז גם פה, אגב, אם תשים לב שסומליה היום מחולקת לשתי מדינות, סומליה וסומלילנד, החלק הנקרא סומליה שלא יצטרף לסומלילנד, כתוב מפורש בכל המפות, תראה, כתוב פוט, פונט. קוש, אנחנו גם יודעים שמי שרצה להאשים את ישראל בהאג, זוהי מדינת דרום אפריקה, ותוגרמה, דבר קלאסי, הוא אצל חזל שמדובר על טורקיה. אז כך שאנחנו באמת רואים שהמפה הזאת, שהיא לכאורה התאימה רק לימי קדם, פתאום חוזרת להיות אקטואלית ומודרנית. אז הדבר הזה הוא מאוד משמעותי, כי הוא בעצם מצביע על כך שהגורמים האלה שותפים לאירוע המברר את אחרית ההיסטוריה, יותר אחרית, ראשית היסטוריה נורמלית, היסטוריה שבה לא יישא גואל גוי חרב, ולא ילמדו עוד מלחמה, דיברנו על זה בתור... איזה מין חזון אוטופי במשך כמה אלפי שנים, והנה עכשיו הוא הולך ומתממש לעינינו. כשהדברים מתחברים גם אל דברי התלמוד במסכת יומא, שההכרעה הגדולה בין המעצמות לעתיד לבוא, תהיה בין אדום לפרס. והתלמוד מתלבט, האם פרס היא זו שתנצח את אדום, או אדום תנצח את פרס? מסקנת הגמרא, אדום תנצח. וכפי שאמר כבר, הרב יהודה אשכנזי, שכאשר התלמוד אומר אדום, אז זה מתממש בימינו על ידי ארצות הברית. כך שהמלחמה האחרונה צריכה להיות בין ארצות הברית לבין פרס, והיא אכן מתרחשת. לא אומר אחרונה במובן שזהו, גמרנו, אין יותר מלחמות. אבל אנחנו בשאלות ערכיות. עכשיו, תשאל אותי, לאן כל זה יוביל? הרי אנחנו תמיד, אנחנו הישראלים אוהבים שקט. אבל אנחנו צריכים להבין שקורה פה משהו נוסף. אני חושב, מתחת לפני השטח לא שמים לב שמדובר במלחמה של העולם הסוני נגד העולם השיעי. וארצות הברית החליטה בעצם להילחם את מלחמתה של הסונה. עכשיו הדבר הזה הוא מאוד מאוד משמעותי, בגלל שהעולם השיעי שבראשו עומדת איראן, הוא כמין תערובת מוזרה, איזה מין יצור כלאיים בין האסלאם לבין הדת של זרטוסטרה, שמדברת על שתי ישויות טובה ורעה שמתנגחות זו בזו, והם בעצם האלוהות, וזה מה שפיתח אצלם את הרעיון של ממשותו של השטן. השטן אצלם, השטן הגדול זה ארצות הברית, השטן הקטן זה ירושלים, כלומר מדינת ישראל, אבל זאת היא תפיסה דמונית, תפיסה שמכניסה מרכיב מיסטי, הייתי אומר, לתוך המאבק של האסלאם בשאר העולם, בעוד שהסונה במובן מסוים יותר רגוע, אבל כיוון שהסונה תנצח את השיעה, יתפתחו לדעתי שני כיוונים מנוגדים זה לזה בתוך העולם הסוני. יהיה העולם של התפיסה של האחים המוסלמים שהם סונים, והם החליטו שהגיע הזמן לכבוש את העולם כולו. לעומת זה יש עמדה אחרת שמצויה בעיקר באמירויות, בייחוד האמירויות, אבל גם בסומלילנד, שהגיע הזמן לחדש את הברית בין בני יצחק לבין בני ישמעאל. כלומר, שמדינת ישראל מהווה מאורע תנכי גם מבחינתם, ולא רק מבחינתו של העולם הנוצרי, ואז הם פתאום אולי יתחילו להבין שהברכה באה מישראל ונברכו בך כל משפחות האדמה. כלומר, כך שאנחנו צריכים לעלות על הגל הזה, הגל הזה של האפשרות למין פיוס עולמי שמרוכז בישראל ונותן משמעות גם לעולם היורש הנצרות וגם לעולם המוסלמי. ומתוך כך גם ברכה לכל האנושות. זה נקרא מיסטיקה או שזה נקרא ריאל פוליטיקה או גיאופוליטיקה? אני חושב שצריך פה להשתמש בביטוי של הרב צבי יהודה קוק, ריאל פוליטיקה של ריבונו של עולם.
אז רגע, הרב, קודם כל רק להבין מבחינת האחוזים, הסונים האלה מול הסונים האלה, אנחנו מדברים על מספר משמעותי או שזה אחוז?
לא, אנחנו מדברים עדיין על חצי אחוז. אנחנו מדברים היום על חצי אחוז מהעולם הסוני שהוא נמצא בעמדה הזאת. אבל ברגע שמשהו אותנטי מתרחש, אז אני חושב שמשבר הזהות של העולם המוסלמי ילך ויתחזק, ואז יש סיכוי כלשהו שקולות כאלה יישמעו. כי הרי האופציה האחרת שהיא ביטולו של האסלאם לא נראית לי ריאלית, לפחות לא בתוכניות המטה-היסטוריות של הקדוש ברוך הוא.
טוב, אנחנו בתור חצי אחוז מהאנושות והרעש הגדול שאנחנו עושים, אנחנו בהחלט יכולים להאמין שחצי אחוז כזה גם יכול להשפיע ולגדול. אני רוצה לשאול אותך שאלה מזווית אישית, אוקיי? אני אשים את הדברים ככה. אני בחרתי לקיים תורה ומצוות, חוויתי חוויות של השגחה פרטית, הרגשתי שיש ריבונו של עולם בעולם, הוא מדבר איתי, ועשיתי בחירה לא פשוטה, כי הרבה מאוד אנשים מסביבי לא קיבלו את הדרך הזאת, ואני בכל זאת מתמיד והולך. עכשיו, רגעים מהסוג הזה, הם רגעים שאני אומר, אוח, הנה, בשביל זה בעצם, זה תראו, הנה בבקשה, כל הנביאים, כל מה שדיברו, תקשיבו לרב שרקי, איך הוא מסדר את כל הדברים, ותראו, יש השגחה, היא מובילה אותנו לכיוון, כל מה שנאמר לפני אלפי שנים מתקיים לפנינו. לצערי, עדיין לא הצלחתי לשכנע את כולם, עדיין יש הרבה מאוד אנשים שיסבירו את זה בכוחו ועוצם ידו של צה"ל והמהנדסים והתעשיות האוויריות וכולי, ויסבירו את זה בצורה מאוד מאוד רציונלית. עכשיו השאלה שלי היא שאלה פרקטית, בעולם ההוא, כשהיה את החושן וכשהייתה נבואה בהר סיני וכשהקדוש ברוך הוא היה מתגלה בצורה כל כך גלויה, היה יותר קל לאנשים כמוני לבוא לאנשים שפקפקו ולהגיד להם הנה תראו. מתי זה יקרה לנו? איך אנחנו, מתי נראה את הדבר הזה ככה קורה לנגד עינינו, שגם לנו תהיה פה באמת התגלות נבואית, כמו שאבותינו זכו לה?
קודם כל, לגבי הציפייה שלך שיתחילו לקיים מצוות, אני מאוד מצפה מהעולם הדתי שהוא יתחיל לקיים מצוות. כלומר, שהעולם הדתי יתחיל להכיר בזה שמדינת ישראל היא חלק מתהליך הגאולה, ושיאמרו הלל ביום העצמאות, ושיתגייסו לצבא בתור מצווה אידיאליסטית, ולא בתור איזושהי כפייה של הכנסת. אני מאוד מקווה, אם כן, שהעולם הדתי יצטרף לבקשה שלך שיקיימו מצוות. ברוך השם, אני רואה שהעולם החילוני החליט לקיים מצווה רבתי של שיבת ציון, והקדוש ברוך הוא משתמש בהם דווקא, והם עובדים לא רע. כך שאני לא כל כך מודאג לגבי קיום המצוות, אבל דבר אחד ברור, דוד המלך כבר אמר, אז יאמרו בגויים יגדיל השם לעשות עם אלה. כלומר, ההכרה מתחילה מבחוץ. והיהודים כל בוקר שואלים את עצמם, תגיד, מה הגויים אמרו הבוקר? הם אמרו, יגדיל השם לעשות עם אלה. התוצאה היא, יגדיל השם לעשות עמנו. היינו שמחים. כלומר, אנחנו אפילו מוכנים להכיר בזה שיש לנו ייעוד. אז כך שבעצם הדחיפה תבוא לדעתי מבחוץ. נוסף על כך, מה שאתה אומר, לצערי, לא כולם מבינים וכו'. וכי אינך רגיש להלכי הרוח התת-קרקעיים המתהלכים בתוך הציבור הישראלי. בסופו של דבר, היום, עוד לפני שיש חזרה אל קיום המצוות, יש חזרה אל הזהות, ואי אפשר להתעלם מזה. כלומר, אני חושב שאחד הדברים שאותי לא יפתיעו, אבל אולי יפתיעו חלק גדול מהציבור, זה התוצאות של הבחירות ההולכות וקרבות. כאשר הבחירות תבטנה את החזרה הזאת של עומק הזהות הישראלית. אני לא בא להגיד בעד מי להצביע וכדומה, כן? אבל הדברים הם מאוד מאוד משמעותיים, דברים עמוקים מתרחשים. ולכן חוסר הסבלנות, מתי הם כבר יניחו תפילין, זה יקרה אגב, הם יניחו תפילין, מתי? כאשר יבינו שהנחת התפילין היא מעשה לאומי. זכר ליציאת מצרים, אז בעצם מעשה לאומי, וכך כל המצוות כולן, אפילו הלכות כשרות, למה אדם צריך לאכול כשר? התורה אומרת, ואבדיל אתכם מן העמים, כלומר מדובר במעשים לאומיים, וכאשר הזהות הלאומית תתחזק, היא גם תגיע אל המצוות, בציפייה, כפי שאמרתי, שגם הדתיים יצטרפו לזה.
זאת אומרת, מה שהרב אמר, דרך אגב, אני לא דיברתי על מצוות, אני דיברתי על פשוט לראות את השגחה ולהרגיש את האלוקות, כאילו, כמו שאנחנו חווים אותה. אבל אני שמח על החידוד, כי זה באמת נקודה חשובה. השאלה היא, מה אנחנו הולכים לראות מכאן? אתה אומר בעצם, מרגיע אותי ואומר, כאילו, קוצר הרוח שלך, זה מה שגורם לך לא לראות את התהליך הגדול, כי בעצם לפני 70 שנה, אנשים התחילו להכיר בלאומיות, ומשם בעצם הרכבת כבר נוסעת, היא על הפסים.
אגב, יש לציין שהתורה אומרת, זכור את אשר עשה לך עמלק. מתי צריך להגיד למישהו לזכור? כאשר הוא נוטה לשכוח. והשנה קיבלנו קריצת עין אדירה, שבדיוק בזמן שאנחנו צריכים לזכור, הקדוש ברוך הוא יראה לנו שהוא לא שוכח. וטיפל בראש הנחש, ההמני, האגגי, מפרס, ובאמת הדברים האלה אפשר לומר, אי אפשר לא לבוא ולומר תודה לריבונו של עולם, לא במקרה אגב, ראש ממשלתנו, שאינני חושב שהוא משתייך לציבור הדתי, בכל זאת דאג לקריאת מגילה בליל הפורים, כנראה שהוא הבין שהדברים האלה הם משמעותיים, ושאנחנו נישאים על כנפי ההיסטוריה, מי לא מרגיש את זה?
אז רק בוא נסיים, אתה דיברת על הבחירות הקרובות, ואתה אומר ששם אנחנו הולכים בעצם לקראת עוד איזשהו גילוי, מה אתה חושב שהולך לקרות בבחירות הקרובות? כי בסקרים אנחנו לא רואים איזה משהו מובהק.
כן, אתה יודע שהסקרים אמרו שטראמפ לא ינצח בבחירות.
כן. אוקיי.
אז צריך להגיד תודה רבה לסקרים. הסקרים גורמים שאין עין הרע. שהתהליכים נשארים סמויים מן העין.
יפה, אז הברכה שורה עלינו, ברוך השם. הרב אורי שרקי, מאוד מאוד מודה לך על הזמן ועל הדברים, וכהרגלך, כאילו תמיד מכניס ככה רוח טובה ואופטימיות והסתכלות חיובית. תודה, ושבעזרת השם נעשה ונצליח, ושהחיילים שלנו ימשיכו ככה לפעול בנחישות, והמנהיגים שלנו מתוך תחושה של שליחות, להוביל אותנו לגאולה השלמה. תודה. תודה גם לכם חברים, תודה שאתם איתנו, אנחנו צריכים את התמיכה שלכם, מתחת לנגן יש אפשרות לעשות את זה בלחיצה על הקישור, ותצטרפו גם לקבוצת הוואטסאפ, תהיו מודגנים, זה המקום הכי חם ברשת היום. אז תודה רבה חברים, ביחד אנחנו ננצח.